ערב טוב לכולם, בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד בדף היומי, מתקרבים כבר לקראת הסיום מסכת כבר, אנחנו נמצאים בדף היומי במסכת בבא מציעא, דף קט"ו, ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, בקי"ד עמוד ב' למטה, אמר רבי יוחנן, שזה יוצא בדיוק ארבע שורות מלמטה, אמר רבי יוחנן. אז אנחנו בסוף הפרק התשיעי, אנחנו כרגע מדברים על הנושא של המשכונות, שכתוב בתורה שאם לוקחים משכון, אז צריכים ללכת להחזיר את זה כסות יום, צריך להחזיר בלילה, כסות לילה, כסות יום, הבגד שצריך להתלבש ביום, צריך להחזיר לו ביום, כסות לילה צריך ללכת להחזיר לו בלילה, ככה דיברנו שצריך להחזיר עם אדם שאין לו, ואנחנו כרגע מדברים עם כל הזמן על משכונות שלוקחים על הגיע הזמן לפירעון והוא לא משלם, אז ממשכנים אותו, דיברנו מי ממשכן אותו, להיכנס הבית הזה רק שליח בית דין, ודיברנו כבר, והבן אדם עצמו אסור לו אפילו ברחוב, להיכנס הביתה, גם זה יש מחלוקת עם שליח בית דין, נכון? בקיצור, עכשיו אנחנו עוד פעם חוזרים, עוד פעם נדבר את הנושאים שעכשיו הזכרנו כזה בקיצור, אבל אנחנו עכשיו מתחילים עוד ממרח של רבי יוחנן בנושא משכונות. אמר רבי יוחנן, משכנו, המלווה משכן את הלווה, הוא חייב לו כסף, המלווה משכן את הלווה משכון. טוב, הגיע הלווה, הוא אומר לו, אני צריך את זה לפיג'מה, אני צריך את זה לבגד, בקיצור, הוא מבקש לו את זה בחזרה, והוא מחזיר לו, כמו שכתוב בתורה, ללכת להחזיר. ותכלס, הוא מת, הלווה מת, כשהמשכון בידיים של מי? הלווה מת כשהמשכון נמצא בידיים של הלווה. עכשיו, המלווה, יש לנו כלל ידוע, שבוא נגיד, הלווה חייב לו כסף, אז מטלטלים היתומים לא חייבים לתת לו על החוב של אבא שלהם. זה נקרא בלשון הגמרא, מטלטלי דיסמי לבלחוב לא משתבדי. אבל קרקעות של אבא, אז אם יש לאבא קרקעות, ובוא נגיד הוא חייב לו 100,000 שקל, אז הקרקע של אבא משתבד לבלחוב. פה, אותו משכון זה נקרא מטלטלי. עכשיו, המשכון בעצם, איפה חייב להיות המשכון? אצל המלווה. אבל בדיוק באותו רגע שהוא הלווה מת, זה היה אצל הלווה, כי זה היה אמרנו, או כסות יום, או כסות לילה, מחרשה, לא משנה בכל העניינים האלו. אז השאלה עכשיו כשהוא מת, זה נמצא אצל הלווה. עכשיו, האם זה הופך להיות כמו כל מטלטלי דיסמי לבלחוב לא משתבדי? או שאני אומר, מה פתאום, בגלל שהוא קיבל את המשכון, אז זה כבר שלו. זה מה שהוא החזיר, זה סך הכל הוא החזיר, כי הוא חייב להחזיר את זה לזמני. מגיע רבי יוחנן, ורבי יוחנן מחדש לנו פה חידוש. שאפילו שזה אם הוא מת, זה נמצא אצל הלווה, זה לא משנה, מבחינתנו זה כבר נקרא אצל המלווה, כי הבעל חוף קונה משכון, אז זה מה שהוא החזיר לו, החזיר לו את זה רק לסך הכל, הוא רק החזיר לו את זה לעניין זמני, רק לעניין לילה, לעניין יום, אז לכן בכזה מצב, אנחנו אומרים, אמר רבי יוחנן, משכנו, אם מת, אם המלווה משכן את הלווה. ואז המלווה הלך והחזיר את המשכון ללווה בזמן שהוא צריך את זה, כמו שהתורה כותבת. אם מת, הלווה מת כשהמשכון בידו, אז ההלכה אומר רבי יוחנן שומתו מעל גבי בניו. הוא יכול ללכת לקחת את המלווה מהיתומים, הילדים של הלווה בעל כוחם, והוא גובה ממנו את החוב. למה? כי כמו שאנחנו דורשים שבעל חוב קונה משכון, אז רגע שהמשכון היה אצלך זה כבר הפך להיות שלך, וזה לא כמו כל המטלטלים אחרים של הלווה, שמטלטל דיסמי לבעל חוב לא משתבד, זה משהו אחר. ככה רבי יוחנן אומר. מגיע הגמרא מקשה מברייתא רבי יוחנן, מתי ולמדנו בברייתא, אמר רבי מאיר. רבי מאיר שואל שאלה, ונראה לי רבי הרצל, אתה כל מיני שאלות שהיום למדתי בדף, נראה לי שאלת אתמול שלשום, גם כן נראה לי, תראה, אמר רבי מאיר, וכי מאחר שממשכנים, אם לוקחים, אם התורה מאשרת שאפשר לקחת משכון מהלווה לתת למלווה, וכמו שאנחנו מדברים כרגע כל הזמן, על משכונות שלא בשעת הלוואה, מדברים על משכון של בשעת הפיראון, אז וכי מאחר שממשכנים, למה מחזירים? היה ראוי שכל זמן שהוא לא שילם את הכסף, שהמשכון יישאר ביד המלווה. ככה רבי מאיר שואל. שואלת הגמרא לשאלה של רבי מאיר, רגע, אתה שומע את עצמך מה אתה שואל? אתה שואל על פסוק בתורה? שואלת הגמרא, למה מחזירים? אתה שואל על התורה, למה רחמנא אמר האדר? התורה אומרת שתחזיר את המשכון, כסות יום תחזיר ביום, כסות לילה תחזיר בלילה. אז מה זה רבי מאיר שואל על התורה, למה מחזירים? אתה יודע למה מחזירים? כי אנחנו יהודים, ואנחנו מקשיבים לכל התורה. אז מה הכוונה שרבי מאיר שואל למה מחזירים? אלא מסבירה הברייתא שהשאלה של רבי מאיר זה לא למה מחזירים, למה מחזירים? כי התורה מצווה לנו להחזיר. אלא השאלה של רבי מאיר היה ככה, מאחר שמחזירים, בגלל שהתורה אומרת לנו שצריך להחזיר את המשכון, וזה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו עוברים לדף היום קט"ו בעמוד א', למעלה, למה חוזרים וממשכנים? אז למה, אחרי שזה כבר נמצא אצלו, למה אתה הולך ואתה לוקח את זה ממנו פעם שנייה? עכשיו מה יבוא? יבוא עוד פעם לילה, עוד כמה שעות מגיע לילה, ועוד פעם תצטרך ללכת להחזיר. אז זה היה קשה לרבי מאיר. למה להחזיר? מובן, התורה מתחשבת עם הלווה, אפילו שהוא חייב כסף, זה לא יפה, אתה יודע, אתה לא מחזיר כסף, ועדיין התורה מתחשבת ללווה, שאם אין לו, אנחנו לא רוצים להשאיר אותו כלום, התורה אומרת שיקבל את זה בחזרה. הרגע שהוא מקבל את זה בחזרה, אז מה העניין שעכשיו אתה נותן לו את זה, ועוד פעם, תשאיר את זה כבר אצל הלווה, וזהו, כי בכל מקרה זה לא הולך להישאר אצלך קבוע. זה היה קשה לרבי מאיר. אז רבי מאיר ענה על השאלה הזאת, כתוב בברייתא שתי טעמים בדבר, שאפילו שמחזירים, למה צריך עוד פעם כל יום למשכן, למחזר, למשכן, להחזיר, למשכן, להחזיר. אז שתי טעמים אמר רבי מאיר. הראשון, שלא תהא שביעית משמטתו. אנחנו יודעים שיש פסוק בתורה שאם יש חוב ומגיע שנת השמיטה, אז כתוב בתורה שמגיע, אז כל החובות נמחקות. בצורה כזאת שהוא קיבל משכון, אז אנחנו אומרים שהמשכון כבר קנוי למלווה, ואז הוא יכול לגבות את החוב מהמשכון, אמרנו, אפילו בלי תביעה. אז אם ככה זה כתוב במסכת שביעית, אז משהו כל הזמן הולך וגובה את זה, זה בגלל שאנחנו לא רוצים שאם יגיע שנת השמיטה וזה יהיה אצל הלווה, כאילו הלך החוב, אז הרגע שזה יהיה אצלו, אז מה אנחנו נגיד? שאז השמיעית לא משמטת, אז זה הסיבה, זה הסיבה שבגלל שהמשכון פה קנוי למלווה והוא יכול לגבות את החוב מהמשכון ללא תביעה, אז זה הסיבה שאנחנו אומרים שיחזיר את המשכון כל הזמן למלווה, כי זה שייך למלווה, אנחנו רוצים להרוויח את הקטע, אנחנו רוצים להרוויח את הקטע של שביעית לא תשמט. והטעם השני, שזה נוגע פה לנושא של רבי יוחנן פה, תודה רבה, והטעם השני זה למה שאני מפחד שאם הלווה ימות לא יעשה מטלטלין, לא יעשה מטלטלין אצל בניו. אנחנו אומרים שאם אנחנו נגיד שהמשכון יישאר אצל הלווה, בסוף פתאום הלווה ימות, יגיע הבלחוב וירצה לקחת את זה, מה יגידו לו? מטלטל את היעס ולבלחוב לא משתב, ולכן אומרים לו, זה מה שאנחנו מחזירים את זה זמני, זה רק באופן זמני, אבל בפועל של מי המשכון, כבר של המלווה, אז לכן מגיע שנת שמיטה, זה כבר לא חוב, סך הכל כמו פיקדון אצלכם, זה שייך למלווה. אותו דבר, אם אנחנו נגיד שהוא לא יחזיר, אז יעשה כמטלטלין אצל בניו. ככה רבי מאיר כותב פה בברייתא. נסיים את הגמרא, את הקושייה מהברייתא על רבי יוחנן. מה אנחנו לומדים מהברייתא פה, מדייק את הגמרא? טעמה, כל הסיבה שאנחנו אומרים שהמלווה יכול לגבות את המשכון מהלווה אחרי המוות של הלווה, דווקא דאדר ומשכנה. דווקא שהוא הלך וחזר ומשכן את זה, ואיפה זה היה בעת שמת הלווה? אצל המלווה. אז אנחנו אומרים שאז ככה הגמרא רוצה לדייק, לא כמו שאני אמרתי לכם לפני חצי דקה, שתמיד זה כבר, הגמרא עכשיו מבינה לו, הגמרא מבינה שלמה חוזרים, מה היה השאלה של רבי מאיר, למה חוזרים וממשכנים? כי אנחנו רוצים שיהיה לו ביטוח, איך יהיה הביטוח? שאם זה יהיה אצלך, יגיע שנת שמיטה, אז זה לא יצא, לא ייפקע החוב, ואותו דבר, אם הוא ימות, אז אם זה יהיה אצלו, פספסת, אבל אם זה עכשיו אצלך, אז הרווחת. לפי רבי יוחנן, הרגע שאתה קיבלת פעם אחד את המשכון, כבר קנית את זה, ואז אפילו שזה אצל הלווה, זה הופך להיות כמו של מי? כמו של המלווה. ופה מהברייתא הגמרא מבינה עכשיו שמוכח שכל הסיבה שאני רוצה שיחזור, כי אם הוא לא יחזיר את זה, אז אם הלווה ימות, זה יהיה כמו מטלטל דאס, מלבל חוב לא משתבד, ולא יוכל לקבל בחזרה. כי אם אני אגיד שהוא כן יכול לקבל בחזרה, אז מה הטעם השני? השאלה של רבי מאיר, למה אתה מחזיר? אז אם תרצה להגיד שגם אם הוא לא יחזיר, הוא יכול לקבל את זה, אחרי המוות של הלווה, אז לא תרץ, רבי מאיר לא תרץ השאלה שלו למה חוזרים ומשכנים. אז אלא מה הוא מתרץ? למה חוזרים ומשכנים? כי אני רוצה שחז וחלילה אם הוא ימות, שרוב הזמן זה יהיה אצל הלווה, ואז אם הוא ימות, רוב הזמן שיהיה אצל המלווה, ואז אם הוא ימות, אז יהיה אצל המלווה ואצל הלווה, ואז יהיה של המלווה כבר. אבל לא כמו רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר שרגע שהוא קיבל את זה פעם אחד, ועכשיו הוא יחזיר את זה, וכשהוא מת זה היה אצלו, אז אני אומר, תמיד אתה יכול ללכת לקחת את זה, כי זה כבר כאילו שלך. פה אנחנו רואים לו ככה. תעמה דאדר ומשכני, הלא אדר ומשכני, לא. אז אם ככה זה ממש לא כמו רבי יוחנן. מתרץ את הגמרא, אמר רב עדא בר מסנא, ולאו תרותק המתרץ לה? האם אתה לא הוצרכת כבר לתרץ אתה, התחלנו פה ברייתא של רבי מאיר. איך שהתחלנו את הברייתא, כבר היינו צריכים תיקון. הברייתא מתחילה פה למטה, ראינו בעמוד א' פה, בקוף י' עמוד א', אמר רבי מאיר, וכי מאחר שממשכני, למה מחזירים? עבר תיקון הקטע הזה? כן. הגמרא שואלת, ברור שמחזירים, מה? השאלה למה מחזירים? ברור מחזירים, כי התורה אומרת, אז מה? תיקנו ואמרנו שהשאלה הייתה, למה חוזרים וממשכנים? אז הוא אומר, בגלל שאתה כבר היית צריך לתקן פה גרסאות, אז אני אומר, ולאו תרוצק המתרץ לה, אז אם ככה תריץ אחי, אז תשנה כבר עוד קצת את הגרסה, ואז אני אגיד לך את השאלה בצורה שלישית. השאלה זה לא למה מחזירים, השאלה זה לא למה חוזרים וממשכנים, שאלה זה אופציה כזאת. וכי מאחר שמחזירים, למה ממשכנים מעיקרה? הקושייה זה לא היה למה אתה לוקח את זה בחזרה ממנו אחרי הלילה ואחרי היום, למה מלווה לוקח את זה בחזרה? לא זה היה השאלה. השאלה בגלל שהוא ייקח את זה ממילא ממך, יגיע עוד כמה שעות לילה, הוא ייקח את הפיג'מה שלו, יגיע עוד כמה שעות יום, הוא ייקח את הבגד שלו, אז למה מהרגע הראשון בכלל, נראה לי זה שאלת, זה היה השאלה לרבי מאיר, למה בכלל לוקחים ממנו משכון, אם זה, הרי זה לא הולך להיות אצלו באופן קבוע, זה היה השאלה של רבי מאיר. לא למה מחזירים, זה ברור שהתורה אומרת. לא למה חוזרים וממשכנים, רק השאלה הייתה, וכי מאחר שמחזירים, למה משכנים מעיקר מהרגע הראשון? ועל זה רבי מאיר תרץ ככה, תירוץ ראשון, שלא תהיה שביעית משמטתו. כי אם הוא לא ייקח את זה פעם אחת כמשכון, זה יגיע שנת שמיטה, מה זה ייראה עכשיו? כמו חוב, והחוב נמחק, אין פה שום דבר, אז לכן תיקח את זה פעם אחת. הרגע שלקחת את זה, זה כבר הפך להיות שלך, אם זה הפך להיות שלך, אז הרגיע, אז זה לא שעכשיו אני אומר שזה חוב והחוב נמחק, כי זה כבר שלך, מספיק פעם אחת לקחת, אותו דבר, ואז זה כמו רבי יוחנן גם הקטע השני, ועוד סיבה למה צריך לקחת בכלל פעם אחת, ולא יעשה מטלטלין אצל בניו, כי אם אתה לא תיקח את זה אף פעם, ואז המשכון, ואז הוא ימות ולא יהיה לו קרקעות, רק מטלטלין, מטלטלין יעצמי לבעל חוב לא משתעבדה, אבל תיקח את זה פעם אחת, הרגע שלקחת את זה פעם אחת זה כבר הפך להיות שלך. אם זה הפך להיות שלך, של המלווה, עכשיו אתה מחזיר את זה דקה ללווה, והוא מת והמשכון אצלו, אז זה לא מטלטל לדיאסמה של בחוב למשתבד, כי זה כבר לא שלהם, זה שלו, ואז הוא יוכל לקחת את זה כמו המילים של רבי יוחנן, ואז הפוך, הפוך על הפוך, אז יוצא שהמילים של רבי יוחנן זה בדיוק המילים של הברייתא. זאת אומרת, רבי יוחנן אמר לנו פה מילים, שהרגע שזה היה אצלך פעם אחת, והחזרת את זה, והוא מת, ושזה היה אצלו, אז אתה יכול לקחת את זה המילים של הברייתא. כי אם לא היית לוקח את זה אף פעם, אז עדיין של הלווה, שעדיין של הלווה. לקחת את זה פעם אחת, עשית עם זה קניין, קנית, עכשיו החזרת את זה, יגיע שנת שמיטה, החוב לא משתמט, כי זה כבר אתה, זה היה שלך. אם הוא ימות והוא לא ישאיר קרקעות רק את זה, אתה יכול לקחת את זה כי זה כבר שלך. בקיצור, זה הופך להיות כאילו פיקדון. זה הופך להיות כאילו רק פיקדון, אבל למעשה, במילים אחרים, רבי הרצל, איך שהוא לוקח פעם אחת את המשכון, זה כבר של המלווה. שהוא מחזיר את זה, זה סך הכל כאילו הוא מפקיד אצלו כמה שעות, המלווה מפקיד את הלווה כמה שעות, את הכסות לילה, את הכסות יום. אז אם ככה, אז ההפך יוצא, אתה רצית להקשות מהברייתא לרבי יוחנן, מה יוצא פה? בדיוק הפוך, שהברייתא זה בדיוק המילים של רבי יוחנן. ההפך, רבי יוחנן הולך עם אותו ברייתא. עכשיו, אם ככה, רבי צחי, רבי הרצל, נראה לי אתה גם תאהב את התוספות, אז רגע, מה יוצא פה? שהרגע שלקחתי, המלווה לקח פעם אחת את המשכון, הוא מבוטח. לא, אז למה חוזרים למשכנים? מה שחשבנו בצד, במהלך השני שהסברנו פה את הגמרא, שהמהלך, כאילו זה נקרא ראשון, איך שתקרא לזה, ראשון השני, שהשאלה הייתה למה חוזרים וממשכנים. לפי המהלך השלישי, אז זה נשאר בשאלה. כי הרגע שהוא לקח פעם אחד רבי הרצל, הוא כבר קנה. תן לו את זה, ואתה לא צריך את זה באמת, אתה כבר מבוטח. תשאיר את זה אצלך וזהו. אז מה עכשיו אתה מתרץ את השאלה הזאת? זה תוספות שואל. תסתכל, תוספות איזה יופי מתרץ. שואל תוספות, דיבור המתחילה ממשכנים מעיקרה, הקשה הרב אלחנן. אז לפי המסקנה עכשיו, ולמה חוזרים ממשכנים? בשביל שתי התירוצים האלו, אתה כבר מבוטח. כרגע שלקחת את זה פעם אחת. תרץ תוספות, ויש לתרץ כדי שלא יוכל הלווה לכפור, זה אחד. אם זה יהיה כל הזמן אצל הלווה, בסוף יקרה איזה משהו, יגיע שנת שמיטה או שזה. הם יבואו, לא מכיר אותך בכלל, לא יודע. אז לכן עדיף שכל הזמן יהיה לך ביטוח, יהיה מלא אצלך. חצי מת לעת זה יהיה אצלך. וגם ימהר לפרוע חובו ולבקש מעות. הלווה בכזה מצב שכל הזמן הוא מסכן, צריך ללכת להתבזות בלילה ובבוקר, צריך ללכת להתבזות, הוא ימהר, אם עכשיו תשאיר את זה אצלו, הוא יגיד.
התורה מתירה לנו לאדם
להיעלב. ההפך, התורה נותנת הכי טוב בשבילו, אבל כמו שאמרת, הוא לא צריך להיות פרייר. התורה אומרת שלא יישאר.
אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תבוא ליד כולם, תקבל מי צדקה. מה, אתה עכשיו תבד, לבית אותו, בסדר, לא לקחת ממנו ריבי. אז עכשיו הוא צריך להתבייש.
זה לא התבייש. הוא, אתה
חייב... למה לא?
אבל רובן חייב כסף לשימון.
אין לו, אבל...
לא, רובן חייב כסף לשימון.
אתה הפכת אותו כבר כאחד שלא רוצה לשלם.
הוא רוצה לשלם, אין לו.
אין לו.
אז התורה אומרת, יש לך אפשרות שליח בדין ללכת לקחת ממנו משכון. אבל אם לקחת כסות יום ההפך, מתחשבים איתו. אז הוא אומר, אל תשאיר את זה, תן לו לישון, שלא יישאר בלי כלום. אבל מה, אני עכשיו לא יכול ללכת להגיד שאחרי שעבר הלילה...
כל יום אני מגיע אליו בבית. כן? תביא את החליפה.
כן? ההפך, הוא צריך ללכת להחזיר לך.
כולם שומעים.
אתה לא צריך לבוא אליו, לא, הוא צריך ללכת להחזיר לך.
כולם שומעים.
הוא צריך ללכת אליך, להחזיר לך את זה.
הוא אומר, ככה הוא ימהר לפרוע.
זה מה שלא שאתה אומר. וגם ימהר לפרוע, הוא אומר, טוב, צריך לבקש מאות, כי מתבייש שבכל יום ויום יחזיר בשכונו. וזה הסיבה רבי הרצל, שעוד דקה אנחנו נלמד פה את ההמשך של המשנה הבאה, שבאמת מה הסיבה ש...
הוא ימהר לפרוע, הביא אותו לבושה. זה מה שאני שואל.
אין מה לעשות, תחשוב שאישהו חייב לחייב.
התורה אומרת לנו תהיה
בפוסק הגדר, התורה אומרת שהלווית.
ותקרא לו.
התורה מתחשבת איתו הכי מלא, אמרנו יש איתה סודרין למלווה והכל. אתה, תחשוב לעצמך, אתה הלווית למישהו 20,000 שקל. סיכמת איתו אחרי 3 חודשים שהוא צריך להחזיר לך. אחרי 3 חודשים הוא לא מחזיר לך, מה, תהיה פרייר? אז ההפך, התורה אומרת, יש לך אפשרות לקחת את השכול, אבל אל תשאיר אותו לישון בלי בגדים. תחזיר לו. אבל אתה לא אמור עכשיו ללכת לתרום לו את זה. כל הכבוד, אתה עשית סך הכל הלוואה, לא הבאת את זה בתור צדקה ומתנה. אז התורה מתנסה לך שבאמת, רבי הרצל, נראה את המשנה הבאה, אם זה אלמנה, אז אלמנה זה משהו אחר. אלמנה בכזה מצב, אל תיקח ממנה בכלל. גם אם היא עשירה, נראה אחר כך במשנה. והפשטות זה הטעם, בגלל שלא רוצים. יש עוד טעם אחר כך, נראה בגמרא, בגלל שיש חשד שאם יהיה כל יום איזה ביקור, יבוא לקחת, יחשדו בזנות, אנשים כבר יהיה להם מה לדבר. זה עוד טעם, אבל בפשטות, עזוב את הטעם הזה, בפשטות זה הסיבה, כי אלמנה זה יותר רגיש. זה יותר רגיש. אז על כל פנים, זה השתי התירוצים של הספר אומר, שלמסקנה, למה באמת חוזרים משכנים, אחד בשביל שלא יוכל לפרוע,
וגם
שימהר לפרוע חובו ולבקש כסף כי מתבייש, למה הגמרא לא רצה לתרץ את זה בהתחלה, שאומר למה משכנו מיקרא, ועדיף אין מיני משען אליי. מה אתה אומר?
אומר, בנה זה רגיש, אבל גם יתום זה רגיש, ויתום אתה אומר שומתו מתחת בנה. את היתומים אתה לוקח.
יתומים אתה לא לוקח להם שום דבר, אתה לוקח מהם קרקעות של האבא שזה ישתבד לחוב. באמת מטלטלים דייסמי, אבל חוב לא משתבד. המשכון הזה זה כבר לא שלהם, המשכון הזה של המלווה, אם זה כבר היה אצל המלווה, זה הכל. אנחנו מתחילים עוד ברייתא.
למה לסמוך על השתי עדים שיש לו על ההלוואה?
עוד פעם, יש עדים, הוא מודה, הוא לא כופר, יש עדים, הוא לא משלם, אין לו.
אבל אין לו.
אין לו. רבי הרצל,
אבל זה עוד הגיע הזמן גם.
לא, מדובר שהגיע הזמן. דובר, יש, אנחנו מדברים פה כל מהרגע שהגיע המשכון, שהגיע זמן הפירעון.
אבל בא 30 יום,
לא? הדגשתי את זה, הדגשתי את זה מיליון פעמים.
רגע, רק רגע, רבי יונתן. הלווה לו ל5 חודשים. לקח משכון פשוט יום.
לא, זה משכון אחר.
רגע! לא הבנתי, רגע.
לא, זה אחרת,
רבי יונתן.
אנחנו כרגע, התורה מדברת חבלה, חבלה זה הלשון שמדובר שהגיע, יש שתי סוגים, יש משכון בשעת הלוואה, יש משכון שלא בשעת הלוואה. משכון שילווה בשעת הלוואה, אין קטע להחזיר אף פעם. אז התורה לא אומרת להחזיר. אם בשעת הלוואה קיבלת משכון, זה מביא לך מכתחילה שזה נשאר אצלך קבוע, אין להחזיר. אנחנו כרגע מדברים שהגיע 5 חודשים זמן פירעון, באים אליו.
אלה,
הדגשתי את זה עשרות פעמים.
אני אצלי הבעיה.
לא, אין לה, אף אחד אין בעיה, חד וחלילה, לומדים.
לא, אני רוצה להבין.
לא, הכל בסדר, לא, אבל לכן הדגשתי את זה, כי אנחנו כרגע כל הזמן מדברים משכון שלא בשעת הלוואה, זה נקרא משכון של שעת פירעון. משכון,
בסדר,
יפה. בטח, רבי הרצל, זה קל להגיד, כאילו, אתה יודע, הבן אדם, אנשים, ההפך, הבן אדם יצא צדיק שהוא בכלל הלווה את הכסף שאין לו. עכשיו מגיע זמן פירעון, הוא מנצל אותו ולא מחזיר. אז ההפך, זה חידוש התורה, התורה יפה מתחשבת. התורה אומרת, תראה, תן לו סידור.
זה שרציתי לשאול.
יפה,
זה
כל יפה,
טוב ש... זה מה שרציתי לשאול.
טוב שתרצת.
כל יום מתבייש לצטעם. הוא גם ככה מתבייש לקחת הלוואה. כל יום כולם צריכים לדעת שהוא לקח הלוואה. עכשיו זה התאמה אחרי 5 חודשים.
אנחנו למדנו במשנה שלשום, מי שזוכר, בדף קי"ג, שהמלווה עצמו אסור לו להיכנס לביתה לקחת משכון. כתוב בתורה מפורש, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. אמרנו מדרבנן גם אסור לו לקחת מהרחוב, זה נקרא לנתח אותו, את כל השקיות שלו חשוב. שליח בית דין, הוא יכול למשכן, וגם הוא, אם הוא יכול להיכנס הביתה, אמרנו מחלוקת תנאי. עכשיו הגמרא מביאה כמה ציורים שבן אדם כן יכול להיכנס לבית של מי שחייב לו ולקחת משכונות. במלווה ולווה לא, אבל יש ציורים שכן רבי הרצל. תנו רבנן, כתוב בתורה שם מלווה ולווה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. אז מזה שכתוב לא תבוא אל ביתו, אז הגמרא דורשת לביתו היא אתה נכנס. לבית של הלווה בעצמו אתה לא יכול להיכנס לקחת משכון, אבל אתה נכנס לביתו של ערב. רבי הרצל, אם יש פה ערב שלקח עצמו ערבות שאם הלווה לא משלם, אז הוא משלם. אז אצל הערב אם זה ערב קבלן, ערב קבלן זה נקרא שאתה יכול ללכת לכתחילה לערב, מאשר ערב קבלן והלווה זה היינו אח. פה מדובר ערב סתם. ערב לקח ערבות שאם אתה תבוא אליו והוא לא יהיה לו לשלם, אז אני לוקח על עצמי ערבות ואני אשלם. אז אצל הערב, המלווה כן יכול להיכנס לבית של הערב ולקחת ממנו את כל השווי של החוב. מאיפה לומדים את זה? מזה שכתוב בתורה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו של מי. התורה אומרת, המלווה אל תיכנס למי? אל ביתו של מי? של הלווה. ערב, סתם ערב, הרגע שקיבלת לעצמך ערבות, למה חתמת ערבות? זאת אומרת שאתה לקחת בחשבון שאם הוא לא ישלם, אתה תשלם. אז פה אתה כן אפילו יכול להיכנס הבית. זאת אומרת, ערב, אתה יותר יכול לזלזל כביכול מאשר הלווה בעצמו.
אז הוא ישלח את הערב הבית, הרב.
לביתו מה?
אז הוא ישלח את הערב הביתה, במקום שהוא לא יהיה עליו כמו ש... אז הוא ישלח את הערב, ואז כאילו על ידי זה, תזדרז תזדרז זה.
לא הבנתי רבי, זה היה סליחה.
לא סליחה, אולי אני מחוץ. הכוונה שלי שאם, הרי הערב אין לו בעיה לבוא אליו, נכון? ולמלווה יש בעיה לבוא. למלווה יש בעיה לבוא ללווה.
המלווה יכול לבוא לערב ולא לבוא לבית של הלווה. לא תבוא אל ביתו לבות אבותו, לביתו אתה נכנס.
מי זה לא תבוא? מי זה לא תבוא אל ביתו?
המלווה לא יכול להיכנס לבית של הלווה, אבל הערב הוא כן יכול להיכנס, זה מה שאני
אמרתי. אז אמרתי, אז הוא ישלח אותו, אז הוא ישלח...
מי ישלח את מי?
המלווה, ישלח את הערב.
למה ישלח את הערב?
כי הוא לא משלם לו, אז
המלווה ילך לבית של הערב, כי חתמת ערבות, אז פה הוא יכול להיכנס לבית שלו. הוא
ילך ללווה, הלווה יגיד שאין לי
הערב, למה שהערב ייכנס לבית של הלווה?
לזרז אותו לשלם את הלווה.
זה שיסתדרו ביניהם. מבחינת התורה אנחנו לא מדברים כרגע ערב מול הלווה. אנחנו מדברים מלווה מול הלווה, ואז מגיע הברייתא המחדשת לנו שמלווה לערב כן יכול להיכנס הביתה. וזה שכתוב לא תבוא אל ביתו, אז לומדים דווקא לביתו, אתה נכנס, אבל אתה נכנס לביתו של הערב. עכשיו מביאה הברייתא את המקור לשיבוט של הערב. מה אנחנו רואים שהערב, תשמע, בן אדם לוקח על עצמו ערבות, זה לא משחק. שמענו אנשים שנפלו בזה, אתה לא... תראה, ערב, תדע לך...
הגמח גדול שמסגר.
תדע לך על מה אתה לוקח ערבות, אז זה המסר. אבל ערב, אפילו שאם חתמת על עצמך ערבות, זה כזה שיעבוד שאצלו הוא כן יוכל להיכנס הביתה לקחת, למרות שאצל הלווה במרד לא, רק דרך שלי הרבה דין וכולו. אז איפה אנחנו רואים את המקור לשיבוט של הערב? לכן הוא אומר, יש פסוק במשלי, שלמה המלך כותב ככה במשלי, לקח בגדו, כי הערב זר וגומר. זאת אומרת, לקח בגדו, המלווה לקח את הבגד של מי של הערב. למה? כי הרב זר, אתה התערפת פה, אני אהיה תערף פה בהלוואה של רובן ושימון, אהיה פה הערב. אז הוא לקח בגדו, כי הרב זר וגומר, זה פסוק אחד שכתוב במשלי. אחר כך, ואומר, יש עוד פסוק שמה שכתוב במשלי, כתוב שמה ככה, בני, אם ערבת לרעיך, זאת אומרת, אם אתה נהיה תערב לחבר שלך, תקעת לזר כפיך. אז אתה תקעת את הכפיים שלך, את הכסף שלך, כהתחייבות למלווה על הערבות שלך. אנשים חושבים שסתם הולכים ומבקשים להם ערבות, חותמים סתם, צריכים לדעת שכל פעם לפני שחותמים, אם אין לך את הכסף, תדע לך בחשבון שיש פה כמה אחוזים, שבסוף זה מה שיהיה. אבא שלי היה לו חבר טוב, צדיק, פנלנו שנים ביחד, והוא עשה לו טובה, איזה הלוואה קטנה לקח ערבות, ואז מסכן שלא עלינו ולא עליכם, הבן אדם הזה פתאום תמוטט, פתאום זה. אתה יודע, היה לו גמח, האם אמרו לאבא שלי, הרב, תאמין, לא יודע אם זה היה כסף כזה גדול, אבל לא היה נעים, מה תגיד? אתה יודע, לזרוק אותם למי, לילדים שמה ש... אבל חותמים ערבות, גם לחבר, צריך לדעת. קיצור, אז ונוקשת באמרי פיך, אז זה פסוק עוד אחד שכתוב, בני אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, זה פסוק שני שכתוב במשלי. אחר כך יש עוד פסוק שלא קשור לערבות, קשור לדיבורי. כתוב שם ככה, נוקשת באמרי פיך, אם נכשלת בדיבור שלך וציירת חבר שלך בדרך דיבור, דיברת אליו לא יפה, תדע לך, נלכדת באמרי פיך, נפלת בזה. צריכים לשמור על הפה. נפלת, תלכדת באמרי פיך. עכשיו, יש לנו פה יצא לשתי דברים. יש לנו פה אחד, אם הוא נהיה ערב, ויש לנו דבר שני, שהוא נכשל בפה. מה היצא לשתי הדברים האלו? אז הוא ממשיך שם וכתוב ככה, עשה זאת, איפה בני? תעשה ככה הבן שלי וינצל, שמה? כי באת בכף רעיך, לך יתרפס ורעב רעיך. תנצל כי אתה הכנסת בכף של הרעיך, אז מה תעשה? לך יתרפס, הפשט, מה זה נקרא יתרפס? לך כאילו טיפול עליו, ירעב רעיך, כאילו תכניע אותו אליך, זה על פי פשט. אבל עכשיו הגמרא דורשת פה בדרך דרש, שבפסוק הזה יש שתי יצות, להינצל, יש שתי עצות לשתי הדברים שהוזכרו להינצל, שמה? אז הגמרא דורשת ככה. מה היה לנו פה אחד? אחד אם הוא נהיה ערב, דבר שני שהוא נפל בפה. אז אנחנו אומרים ככה, אם ממון יש לו בידך, הדבר הראשון, יש לו כסף בידיים שלך, מה זה אומר שיש לו כסף בידיים שלך? שאתה נהיית ערב, כמו שכתוב בפסוק הראשון שאמרנו פה, בני אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך. אז מה הרמז פה שכתוב באחרי, מה תעשה? עשה זאת איפה בני וינצל, מה אומרים לך? התרפס. מה זה התרפס? אז הוא דורש פה על תדר רע שנקרא, תר לו פיסת יד, אין ברירה. נהיית ערב, אתה רוצה לנצל מזה? אין ברירה. תפתח את הידיים, תשלם לו את הכסף. אז תנצל פה מערבות, אין מה לעשות, כי אם לא, תישאר לו חייב כל החיים כסף, כי אתה נכנסת פה לתיק של ערבות. זה הנושא של ערבות. ואם לאו, אם אתה לא נהיית ערב, רק נכשלת בדבר השני שכתוב בפה, נוקשת באמרי פיך, ציירת אותו בדברים כמו שכתוב בפסוק השני, אז מה היצא לזה? הוא רעב רעך. מה זה נקרא הוא רעב רעך? הרבה עליו רעים. זאת אומרת, תבקש לו, תרבה עליו מלא ידידים שבקשו ממנו שימחה לך. תשלח לו חברים, תבקש לו איזו מתנה טובה. אז על כל פנים, פה אנחנו רואים...
אני רוצה לבקש,
מערב? לא, יש פה שתי דברים. אחד, אם נהיית ערב, נפלת לו, אתה חייב לו עכשיו כסף, מה תעשה? תשלם אם אתה רוצה לנצל מזה. הדבר השני, אם נקשת באמרי פיך, לך תפייס אותו, איך תפייס? הוא כותב פה כאילו, הוא רעב רעך, לא מן השון, כמו שאמרתי, תכניע אותו אליך. הוא רעב רעך, הכוונה, תשלח לו מלא ידידים. לזה שציירת אותו. לזה שאתה ציירת אותו, לך ותשלח לו מלא חברים שיבקשו סליחה. ואז יגיד, שמלך, שחל...
מי ישלח אל מי?
אז זה שצייר, רובן צייר את שמעון, אז רובן ישלח את מלא חברים שיבקשו לשמעון סליחה.
זה בקשר
להרבה? לא, זה שתי דברים אחרים, יש פה שתי דברים בפסוק. טוב, עכשיו, זה ברייתא...
באיזה ציור דיברתם עכשיו, הרב?
מה?
באיזה ציור מדובר פה עכשיו? אחד לשמור את הפה, לא לצייר את זה בשני, מה?
זה נכנס לפה דרך אגב, אנחנו כרגע מדברים פה בנושא משכונות. נושא משכונות פה, כל הזמן מדברים פה בנושא משכונות פה בסוף הפרק התשיעי בפציעה. אז תוך כדי נכנסנו פה דין השכונות, אז בפסוק הזה שרואים פה שיעבוד של הרב, אז כתוב גם כן בפסוק שיש מושג שבן אדם נכשל בפה, שהוא מצייר את החבר שלו בפה. אז מה הפתרון של זה? הגמרא אומרת, תבקש לו, תשלח לו חברים שיבקשו ממנו שימחה לך. עכשיו אברהם, אברייתא ממשיכה ומביאה דרשה אחרת בעניין משכון. לצד שני, מה זה לצד שני? זה כמו שכתוב כאילו דבר אחר. לצד שני, זאת אומרת, יש ציור אחר שיש לדרוש את הפסוק. יש פסוק שכתוב, כי תשה ברעך משת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. כן, אם הוא חייב לך כסף, אל תיכנס לבית שלו לקחת משכון, רק כמו שאמרנו, תשלח שליח בדין, והוא ייקח ממנו את המשכון. אז אנחנו דורשים פה באופציה, אז באופציה אחת הרשנו, אתה לא יכול להיכנס לבית שלו, אבל יש בית שאתה כן יכול להיכנס, לערב אתה כן יכול להיכנס המלווה. זה דרשנו עכשיו. הבית עכשיו מביאה אופציה אחרת. לביתו היא אתה נכנס, מלווה מול לווה, אז המלווה לא יכול להיכנס לבית של הלווה. אתה רוצה משכונות, תלך לבית דין, בית דין ילך ויגבה, הבאנו מחלוקת עם בית דין, כן יכול להיכנס הביתה, רק למרות אותו ברחוב עם שקיות, אפשר לנתח אותו, לקחת את הדברים, זה למדנו כבר לפני כמה דפים מחלוקת. אבל עכשיו הגמרא הולכת להגיד שדורשים משהו אחר, לבית שלו אתה נכנס, מקודם דרשנו שלערב אתה יכול להיכנס, עכשיו הגמרא אומרת אופציה אחרת שאפשר להיכנס, שמה? שאם זה לא מלווה מול לווה. אומרת הגמרא לביתו אתה נכנס, אבל אתה נכנס לסחר כתף. אם החוב זה לא בחוב של הלוואה, זה סחור של, חוב של סחר כתף. זאת אומרת, הוא סחב אותך בשביל להיות סבן, לסחוב לו מסעות, ומגיע, תשלם, הוא לא משלם. אז פה התורה אומרת, פה אתה כן יכול להיכנס אצלו הביתה לקחת משכונות עד שהוא ישלם. לכתף. אותו דבר לסחר חמר. הוא סחר אותך להובלה, להוליך את החמור בדרך עם המסע וכולו, הוא לא שילם לך, פה אתה יכול להיכנס. או לסחר פונדק. שכר פונדק זה נקרא, הוא שכר ממך בית מלון ולא שילם לך, אתה יכול להיכנס אליו הביתה.
רגע, לפי התורה מישהו בא לחוב, סתם הוא עשה לו נסיעה, לא שילם לו. אמר לו, מה עם הכסף שלי? הוא אמר לו, חכה, חכה, לא משלם.
אז פה אנחנו רואים לפי הברייתא.
יכול להיכנס על פי תורה לבית, לקחת
כל זמן שהוא לא שילם, לקחת משכון. לא, לא לקחת זה בתור תשלום, לקחת זה בתור משכון. משכון זה נקרא...
עד שתביני,
כן, זה נקרא משכון. אז פה כתוב, כן, אני לא יודע אם זה הלכה, אבל פה אני רואה שהלכה זה ככה, אתה רואה פה סימון ד'. אתה רואה פה שזה הלכה.
לא על ידי בית דין אבל?
מה?
לא על ידי בית דין?
לא, זה החידוש פה שאתה יכול להיכנס לבד. בית דין אמרנו זה גם בלווה ולווה. שלח בית דין. אתה נכנס, אתה נכנס. אתה נכנס לסחר כתף או לסחר חמר או לסחר פונדק או לסחר דיוקנות, כל מיני רעיונות. דיוקנות זה נקרא צורות. הוא שכר אותך לצייר לו צורות בבית שלו ולא שלם לך. וכל הדברים האלו יכול להיכנס. המסר רק בהלוואה. מלווה ולווה. פה אני אומר שהמלווה לא יכול להיכנס הבית של הלווה, אבל בדברים אחרים הוא כן יכול להיכנס הבית, אז זה דבר אחר אנחנו דורשים מלא תבוא אל ביתו, שאל ביתו אתה לא יכול להיכנס דווקא מלווה מלווה, כי תשא ברעך זה הלוואה, אבל לדברים אחרים, חובות אחרים שלא הלוואה, אתה כן יכול להיכנס הביתה. ממבאר את הברייתא שאפילו בחובות שכמו שאמרת, כתף, חמר, הובלת אותו, מה יהיה הדין? בוא נגיד, הגיע, עשית לו הובלה, עשית לו נסיעה, הוא לא שילם לך. טוב, אתה אומר, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לשלם? אני אוציא עליך על זה שטר חוב, שזה אתה שואל, אתה חייב לי כסף. כאילו, עכשיו הוא לוקח את הכסף מהמשכורת במקום לשלם, אז הוא אומר, עכשיו אתה חייב, בוא נעשה על זה שטר חוב, כאילו שזה הלוואה. כאילו, אז זה שעבד אומר, אני מוציא עליך שטר, שאתה חייב לי כך וכך כסף. הרגע שהוא זקף את זה, כאילו, הכסף הזה מסחר כתף, שכר חמר, הוא הפך את זה למלווה, הלך עליו, זה הופך להיות כמו מביא ומביא, ועכשיו הוא לא יכול להיכנס אליו הבית.
עצור לא הבנתי.
בדיוק. מה?
עצור לא הבנתי.
מה לא הבנתי?
הוא חייב לו, הוא חייב לו, נכון? הוא אמר לו, טוב, אז זה במקום משכון, הוא עושה שטר חוב. הוא חייב לו כסף, אני עושה שטר חוב.
כן, בדיוק.
עכשיו הוא הפך להיות כמו הלווה ולא מלווה?
כן, בנושא הזה, ואז הוא לא יכול להיכנס הביתה. בדיוק, הבנת. כן. אומר את הברייתא, יכול אפילו זקפן עליו במלווה.
אבל אתה סינדלת אותי ככה.
מה?
אז אני מסונדל, אותו, אותו.
תלמד, מי שילמד, ידע לא לעשות את זה. הפוך, זה היה, מי סינדל את, הוא סינדל את עצמו.
מי?
העובד, הוא לקח, הוא כתב את השטר חוב, לא, לא עד שחייב לו כסף. יכול לזכוון עליו במלווה זה זה
שעבר. אז הוא ימשיך, ימשיך זמן, ימשיך זמן
ולא ישלם? לא, אבל אתה יכול לשלוח בית דין. כל מלווה אתה יכול לשלוח בית דין. אתה לבד פספסת את האפשרות שאתה יכול לפי המהלך הזה בברייתא. יכול אפילו זקפן עליו במלווה, שאז גם הוא יכול להמשיך להיכנס הביתה. תמוד לומר, כתוב בתחילת הפסוק, כתוב שמה, כי תשה ברעך, כתוב שמה, משעת מאומה. מה זה נקרא משעת מאומה? שכל משעת, משעת זה לשון נושה, כל משעת שבעולם, זאת אומרת, כל חוב ששייך בו לשון נשייה, אפילו חוב שבהתחלה החוב היה בגלל שכר פעולה, לא שכר נשייה. אבל הרגע שעכשיו זה הפך להיות נשייה, אז כל משעת מאומה, אפילו כזה חוב שבהתחלה הוא היה חוב סתם, לא נשייה. אבל הרגע שעכשיו הפכת אותו לנשייה, כתוב בתורה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. זה לומדים מהפסוק הזה. אז בקיצור, הבאנו פה ברייתא שתי מלאכים. או שאני דורש, לא תבוא אל ביתו של הבית שלו, אתה לא יכול להיכנס, אבל הערב, המלווה כן יכול להיכנס. או שאנחנו אומרים, דווקא בנשייה, שכתוב בתחילת הפסוק, תבוא ברכה משעת מאומה, דווקא פה אפשר להיכנס, אבל סתם פעולות אחרות, לא שכר של נשייה, סתם שכר פעולה, פה כן הוא יכול להיכנס לבד חופשי הביתה, לקחת משכונות עד שהוא ישלם, הרגע שהגיע הזמן הפירעון, והחידוש הוא שאפילו אחר כך זקפן עליו במלווה, אז הוא הופך להיות כמלווה, ואז אסור לו. כל הזמן שסתם שכר פעולה, שכר כתב, שכר חמר וכל הדברים, כרגע שזה לא הלוואה, זהו, כן יכול להיכנס הביתה. אנחנו מתחילים משנה חדשה. אנחנו למדנו, כמו שעכשיו הזכרנו את זה בברייתא, וכבר למדנו את זה שלשום במשנה, שהמלווה אסור לו להיכנס לבית הלווה בשביל לקחת ממנו משכון. איך ממשכנים? כן, על ידי שליח בית דין. מגיע שליח בית דין, אמרנו, יש מחלוקת עם השליח בית דין, כן יכול להיכנס הביתה או רק ברחוב, לוקח, ואז אם הוא לוקח ממנו כסות יום, כסות לילה, אז מגיע הלילה, צריך להחזיר לו את הכסות לילה, בבוקר הוא לוקח בחזרה, בגד של יום, הוא מחזיר לו ביום, ואז בלילה הוא לוקח את זה בחזרה.
מה זה הלקיחה הזאת של כסות יום, כסות לילה?
מה?
למה הוא לוקח לו כסות יום?
כי כתוב בתורה שאנחנו מתחשבים עם הלווה, אין לו כסף, ואנחנו לא רוצים גם שיישאר בלי בגדים. אז אם המשכון, הוא הביא משכונות כאלו שהוא משתמש בזה ביום, משתמש בזה לילה, אנחנו לא רוצים שיישאר תקוע. אז בלילה זה נמצא, הפיג'מה בלילה נמצא, פיג'מה ששווה 300 שקל, הפיג'מה נמצא בלילה אצל הלווה, וביום מחזיר את זה למלווה, זה כתוב בתורה. עכשיו מגיע המשנה וכותבת, אלמנה, אמא יש לנו אלמנה, פה זה סיפור רגיש, אלמנה אם היא לפתה כסף, בין שהיא ענייה ובין שהיא עשירה, אפילו שהיא עשירה ויש לה כסף, אין ממשכנין אותה. אלמנה לא ממשכנין אותה בכלל, שנאמר לא תחבול בגד אלמנה. עכשיו רבי הרצל, מה שאתה דיברנו מקודם, מה כתוב בתורה? לא תחבול בגד אלמנה, אל תיקח ממנה שום משכון. עכשיו מה הסברנו? מה זה נקרא לשון חבלה? לשון חבלה זה נקרא שאתה נכנס הביתה ואתה משכן מתי? שהגיע הזמן הפיראון. אבל באמת בכזה מצב, מה היה דין? האם מותר לקחת ממנה משכון בשעת הלוואה, רבי הרצל? לא בשעת הפיראון, בשעת ההלוואה. אתה רוצה להיות מבוטח. אנחנו עד עכשיו מדברים כל הזמן על חבלה, זה נקרא מגיע זמן פיראון.
לא, זה לא זמן פיראון, מה אתה רוצה? אז מותר.
אז יש מחלוקים ראשונים, יש כאלה אומרים, לא תחבול זה נקרא, חבלה זה נקרא בשעת פיראון, אתה נכנס הביתה ואתה חובל, חוטף ממנה, אז פה בגד אלמנה לא. אבל בשעת הלוואה, כן, יש כאלה אומרים לא פלוג. זאת אומרת, באלמנה אל תתעסק איתה, אל תיקח ממנו שום משכונות, אל תתחיל עם האלמנות האלו. בקיצור, עכשיו למדנו משנה, ולמעשה מה שלמדנו עכשיו במשנה, למעשה נראה בגמרא שיש על זה מחלוקת. עכשיו, הגמרא הולכת לביא עכשיו מחלוקת תנאים, איזה אלמנה אסרה התורה למשכן, ומה באמת הסיבה שהתורה אסרה למשכן אלמנה. תנו רבנן, אלמנה, בין שהיא ענייה ובין שהיא עשירה, הם ממשקיעים לו את הדברי רבי יהודה, והמשנה הולכת כמו רבי יהודה. לא מחלקים. רבי שמעון אומר, מה פתאום? אלמנה, תלוי. אם היא עשירה, אתה כן יכול למשקן. רבי שמעון אומר, עשירה ממשקנין אותה, רק אלמנה ענייה הם ממשקנין אותה. ומה הסיבה שרבי שמעון בן יוחאי אומר ככה? ולמה הסיבה שענייה הם משקנין אותה? שאתה חייב להחזיר לה. בגלל שאתה תביא לך משקנות, בגד שמלת יום, בגד לילה, ואז תצטרך ללכת אתה להחזיר לה. אז תחשוב לעצמך, כל לילה רואים איזה גבר זר, אף אחד לא יודע שזה מלווה מולווה. רואים בגד זר מתקרב לאלמנה, בן אדם זר מתקרב לאלמנה כל לילה מחדש. אז אפילו שאנשים ידונו לכף סבבה, יש פה פתח, מגיע אנשים ובצאפ אחד מוצאים היום ברחוב, זה עושה שטויות עם זה. התחילו פה חשד שהבן אדם הזה הולך עם האלמנה הזאת. אז אומר רבי שמעון, זה הסיבה שאנחנו אומרים שדווקא אלמנה ענייה לא ממשכנים אותה. למה? כי אצל ענייה תצטרך ללכת להחזיר. כסות יום, כסות לילה, כי אין למה להלביש, ואז יהיה החשד. אבל בעשירה שאתה לא צריך להזהיר את המשכון בלילה יום, כי יש לה בגדים בלילה, יש לה בגדים ביום. אז אין לנו את הטעם של חשד. אז לפי זה, העשירה, אומר רבי שמעון, אתה כן יכול ללכת למשכן. רבי יהודה זה כמו שיטה המשנה שלנו, לא מחלק. גם ענייה וגם עשירה, למה? אז הגמרא הולכת עכשיו מיד להיכנס, כי רבי יהודה לא דריש טעם הדקרא. יש לנו פסוק שכתוב בתורה, לא תחבול בגד אלמנה, אל תתעסק עם מנות. לא, אין פה טעם. לא דורשין התאם הדקרא, אל תיכנס לתאם. למה? אלמנה זה יותר רגיש, אל תתעשה. אבל רבי שמעון דריש תאם הדקרא, רבי שמעון תמיד, בכל השעס אנחנו רואים, הוא דורש תאם הדקרא. אז הוא אומר, למה התורה אומרת לדבר בגד אלמנה? כי אלמנה, אני מפחד שיהיה חשש שידברו, שמתי יהיה את החשש? רק בעניית, בעניית תצטרך ללכת בבוקר להחזיר את הסמלה של היום, ובלילה את הסמלה של הלילה. אבל בעשירה אתה לא צריך להחזיר, כי יש לה מה להתלבש. אז לכן רבי שמעון אומר, רבי שמעון אומר, עניה עשירה אין ממשכנין אותה, ענייה אין ממשכנין אותה, שאתה חייב להחזיר לה, ויוצא שאתה תיכנס לבית שלה, ואתה מסיעה שם רע בשכנותיה, בשכנותיה, אתה עוד חלק, כולם יגידו שהיא התחילה איתך, ואתה התחלת איתה, לא יודע, אז זה הסיבה שדווקא אלמנה ענייה. דרך אגב רבי הרצל, אלמנה לפי רבי שמעון דריש תמה דקרא, מה יוצא? שבאלמנה ענייה, מה הסיבה? שאני אומר שהתורה אומרת לא תחבול בגד אלמנה, בגלל אז למה, לפי הטעם הזה, למה דווקא אלמנה? מה אם אישה גרושה? מה אם בחורה בתולה ובקש שגר על בד?
לא, יש יותר, יש יותר.
מה? אם זה הסיבה, אז מה אתה אומר, רבי צחי?
אותו
דבר לכאורה, נכון? אז למעשה יש באמת אוכלים, יש מחלוקת הפוסקים בזה, מה הדין בגרושה ובתולה. יש כאלו אומרים ככה, בתולה בדרך כלל ברשות אביה,
יותר, יצר
לא
יותר.
בעיה, אבל באמת גרושה אסורה. יש כאלו אומרים באמת, לפי זה גם בתולה שלא ברשות אביה כמו גרושה, לפי הטעם הזה, יש כאלו פוסקים, באמת כמו שאתה אומר צריך אסור. אבל יש כאלו אומרים ככה, אלמנה זה רק אלמנה. למה? כי אחרי הכל יש לנו את העיקר הפשט שאלמנה יש לה משהו רגיש. אבל ויש תוספת של טעם, רבי שמעון דריש תמה דקרא, שיהיה זה, אבל גרושה וזה שאין לנו את הרגש פה. אז בכזה מצב פה אני לא יחשוש שיבואו וידברו, ככה יש כאלו פוסקים ואומרים שזה דווקא אלמנה, אפילו לפי רבי שמעון שדר אשתם הדקרא, ויש לנו את הטעם הזה, בבתולה וגרושה לא חוששים לזה, ככה יש כאלו פוסקים שאומרים. על כל פנים בוא ניכנס להמעלה. אומרת הגמרא לממרא, מזה שאני רואה שרבי שמעון מחלק בין אלמנה עשירה לאלמנה ענייה לממרא, דרבי יהודה לא דר אשתם הדקרא, ורבי שמעון דר אשתם הדקרא, אז לכן הוא מחלק בין אלמנה ענייה לאלמנה עשירה, שואלת הגמרא, והיא פשע מן הלאו, שמענו במקום אחר שבדיוק רבי יהודה לא סובר תמה דקרא, ורבי שמעון כן דורש תמה דקרא. דתנן, דתניה יש כאלו עושים דתנן, יש משנה במסכת סנהדרין, מדובר שם לגבי מלך ישראל. כתוב בתורה לגבי מלך ישראל, כתוב בתורה, ולא ירבה לו נשים. ולא ירבה לו נשים, עוד מעט נדבר איזה חידוש, על רבי שמעון בן יוחאי דריש תמה דקרא, עוד מעט יש משהו מעניין. אבל כל פנים כתוב במשנה במסכת סנהדרין לגבי מלך ישראל, כתוב בתורה ולא ירבה לו נשים ולא יסור לו לבבו. כך כתוב בתורה. אז חכמים דורשים שם במסכת סנהדרין שכמה נשים מותר לו, עד כמה שמותר לו יותר, כמה מותר לו? 18 נשים מותר לו. עכשיו, יש מחלוקת תנאים, מה זה אומר לא ירבה לו נשים? תנא קמא אומר לא ירבה לו נשים, תיקח 18 בין כשרות בין פרוצות, אל תיקח אפילו אחד יותר, אפילו שהכי צדקת. אבל ה-18 הזה תיקח מה שבא לך.
מה זה פרוצות? מה זה פרוצות?
פרוצות זה נקרא, אתה לא צריך לקחת דווקא צדיקות. רבי יהודה אומר, מרבהו ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. זאת אומרת ככה, 18 אומרים רבי יהודה, תיקח מה שבא לך. מה שאני אומר, לא ירבה, אל תרבה פרוצות, כי אנחנו אומרים שרבי יהודה דריש תמה דקרא, עכשיו זה הקושייה. אז הוא אומר, כל הסיבה שאני אומר לא ירבה לו נשים, כי כתוב בהמשך בפסוק ולא יסור לבבו. אבל אישה שלא תסיר לבבו, צדיקות, כמו אביגיל וכולו, אז פה אתה יכול לקחת גם, אתה יכול לקחת גם עד 40-50.
אם התוח לפיתה מדקה.
בדיוק, ומי אומר את זה פה? רבי יהודה. אצלנו
אבל הוא לא דרש את המדקה.
זה השאלה, זה הסתירה עכשיו. מגיע רבי שמו, רבי יהודה אומר, מרבה ובלבד שלא מסרות את ליבו, כי מפה מוכרח שרבי יהודה רשתה מדקרה. מגיע רבי שמעון אומר הפוך. מה שהתורה אומרת ולא יסור לבבו, זה לא שייך בכלל לריבוי אנשים. התורה אומרת ככה, רבי שמעון אומר, אפילו אחת והיא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה. אישה שמסירה את ליבך, אז אסור לך, זאת אומרת, אסור לך אפילו אחת כזאת. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה 18, איזה 18? רק שירות. אחד יותר אל תיקר בכלל, למה? כי מבחינת מסירות את ליבך אפילו אחד אסור לך, אומר רבי שמעון. רבי שמעון אומר, אפילו אחד והיא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה, כי התורה אומרת מפורש ולא אסור לבבו. אם כן, מה תלמוד אומר ולא ירבה לו נשים? התורה אומרת חידוש, תיקח 18 צדיקות, ולא ירבה נשים, שאפילו תיקח ה-19, תמצא אישה כמו אביגיל, אישה של דוד המלך שהיא הייתה חשובה, נביאה והכל, אל תיקח יותר מ-18. זאת אומרת, אם כן, מה תלמוד אומר ולא ירבה לו נשים? שאפילו כאביגיל, שהייתה כזאת צדיקה, אסור לו להרבות. אז מה אנחנו רואים פה בברייתא? שרבי שמעון לא דורש את המצווה. אז לכן הוא אומר, קח 18, אל תרבה אפילו אישה כשירה שום דבר, אפילו שאנשים אלו לא יסירו את לבך, שום דבר. אי, מה כתוב ולא יסירו את לבבו? זה משהו אחר, שאסור לך לקחת אפילו אחד שמסירה את לבך. אבל רבי יהודה דורש תם בדיקה, זה אומר, איזה לא ירבה לו נשים? אחד שלא יסיר את לבבו, אבל אם יש לו נשים שלא יסירו את לבך, אתה יכול לקחת אפילו 30-40. אז יש לנו פה סתירה בין אצלנו בנושא האלמנה, שפה אנחנו רואים בחור הזה סתירה.
לפי רבי יהודה סתירה, סתירה, אבל...
רבי יהודה לרבי יהודה סתירה. רבי יהודה אצלנו אומר, לא דריש תם
הדקרה.
רבי שמעון אצלנו אומר שדריש תם הדקרה. באלמנה אנחנו אומרים שרבי שמעון אומר דריש תם הדקרה.
רבי שמעון לא מחלק לך, רבי שמעון מחלק...
לא כל בגד אלמנה, רבי שמעון מחלק, כי הוא דורש...
מחלק בין אני אעלה...
רבי יהודה ורצינו רבי שמעון לא דריש תם הדקרה.
ואז מה הוא אומר רבי
שמעון? אסור לך לקחת...
אבל אנשים יכולות לטות אותו ל...
אסור לך לקחת אפילו אישה כמו אביגיל ל-19, כי אנחנו לא דורשים את המדיקרה. זה הסתירה בין רבי שמעון על רבי שמעון ורבי יהודה לרבי יהודה. תרץ את הגמרא כמו שאנחנו יודעים, לעולם רבי יהודה לא דריש את המדיקרה, ורבי שמעון כן דורש את המדיקרה. זאת אומרת, כמו המשנה שלנו, וזה כל השאז בדרך כלל כך. למה לגבי ריבוי אנשים אנחנו רואים שרבי יהודה דורש את המדיקרה? שמה רבי יהודה אומר? ולא ירבה לו נשים, איזה דווקא כאילו ולא יסור לבבו. אבל אישה שלא תסיר את ליבו, כן מותר לו לקחת יותר. ושאני אחר, זה מפרש קרא. זה לא שאנחנו דורשים את הטעם הפסוק, כמו לא תחבול בגד אלמנה. מגיע רבי יהודה אומר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לראש של התורה. לא, לא תחבול אלמנה, רבי יהודה אומר, בין עלייה בין השירה. כי הרגע שהתורה לא כותבת את הטעם, אז אנחנו לא דורשים את הטעם בדקרה. למה פה רבי יהודה דורש? כי אומר, אנחנו לא דורשים, כי התורה לבד כותבת את הטעם. לא ירבה לו נשים, אומר רבי יהודה, איזה נשים? ולא יסור לבבו. אז אם ככה, לעולם רבי יהודה לא דרש תם הדקרה, ושאני אחד, אם מפרש קרא ולא ירבה לו נשים ולא יסור, מה איתם מה לא ירבה לו נשים, משום זה לא יסור. רבי יהודה תמיד אומר, לא דרשין תם הדקרה. למה פה הוא אומר דרשין תם הדקרה? כי הוא אומר, זה לא דרשין, כי התורה לבד כותבת את התא. ולא ירבה לו נשים, איזה נשים, אז התורה כותבת. מה הסיבה שלא ירבה לו נשים? כותב לתורה, אתה יודע למה? ולא יסור. ולפי זה, אומר רבי יהודה, אם זה התם שהתורה כותבת, אז אישה שלא תסיר את דימו, מותר לו לקחת יותר. אבל איך אנחנו נסביר את רבי שמעון בנושא של מלך? אצלנו רבי שמעון במשנה לא דרשין, דרשין התם הדקרה מאוד יפה, לא תחבול בגד אלמנה, איזה בגד? דווקא ענייה. אלמנה עשירה מותר, כי רבי שמעון הולך עם הכלל דרשין התם הדקרה. אבל איך תסביר לנו פה אצל רבי שמעון אצלנו בנושא של המלך, הפוך. אם הוא אומר דרשין התם הדקרה וגם כתוב הפסוק ולא יסור לבבו, אז הפוך, אז רבי שמעון היה להיות הראשון שיגיד שאישה שלא מסירה את ליבך, אתה יכול לקחת 100 גם. אצלנו אנחנו רואים...
עצור לבת,
אצל רבי שמעון, אם אני אומר שהוא דרשין התם הדקרה...
רק באלמנה...
לא רק באלמנה, בדרך כלל רבי שמעון הולך דרשין התם הדקרה, אז מה הסיבה פה בנשים, אצל מלך, אצל נשים, אני אומר שלא דרשין התם הדקרה, ואפילו אחרי שיש לי את רבי יהודה, שרבי יהודה מסביר שכתוב ולא יסור את לבבו, מה זה נקרא ולא יסור את לבבו? אפילו התם, אז בכלל רבי שמעון בכלל תקוע פה, מאוד מאוד קשה. שואלת הגמרא ורבי שמעון, מיקדי, בוא נגיד שבאלמה דרשין התם הדקרה. בכל התורה אנחנו דורשים מדעתנו, אפילו שבתורה לא כתוב, וזה הכלל של רבי שמעון, מי שמכיר את הש"ס. אבל אם ככה שואלת הגמרא, אז גם פה אנחנו מאוד תקועים. לכתוב רחמנה לא ירבה, ולא באינן לא יסור, שהתורה תכתוב פה ככה, רק לא ירבה. ואנחנו כבר נגיד דרשין התם הדקרה, ולמה לא ירבה? אנחנו נגיד לא ירבה, למה? כאילו נשים שלא יסיר את ליבכם. אז עכשיו שכתוב ולא יסור, מה קורה פה אצל רבי שמעון? ואתה עוד אומר שאפשר לקחת מה? אפילו צדיקות אסור לך לקחת לו יותר מ-18. אז רבי שמעון תקוע פה משתי כיוונים. אחד, למה בכלל כתוב ולא יעשו? ועוד יותר, אפילו אם כבר כתוב, אז מכל הכיוונים אתה חייב להגיד שאישות נשים צדיקות, אתה יכול לקחת יותר, כי גם אתה סובר דרשין אתה מנקרא, וגם כתוב מפורש. אז רבי שמעון בכלל מאוד קשה להבין. את הגמרא ורבי שמעון, מי גדיב על מדרשינן, תמד יקרא. בכל התורה אנחנו רואים שרבי שמעון דורש תמד יקרא, אפילו שהתורה לא כותבת את התא. אז אם ככה שואל את הגמרא, לכתוב רחמנה לא ירבה, שהתורה תכתוב רק את הפסוק לא ירבה לו נשים, ולא בעינה לא יעשו, וענה ידנה מי תמה לא ירבה משום דלא יעשו. אז אם ככה בכלל לא יעשו דכתב רחמנה למה לי? מגיע רבי שמעון, בגלל זה חייבים להגיד, אומר רבי שמעון הפוך על הפוך. אומר רבי שמעון, מזה שהתורה כותבת פה את הטעם, ולא, אנחנו לא מבינים לבד, אפילו שאני סובר את הראשון הטעם הנקרא, מפה אני רואה שהתורה מגיעה ואומרת, ולא יסור לבבו, התורה מגיעה ואומרת שאפילו אחת שמסירה את לבך, אל תיקח בכלל. זאת אומרת, השמונה עשרה שיהיו רק איזה 18 צדיקות. מגיע הפסוק ממשיך, ולא יסור את ליבו, למה כתוב ולא יסור את ליבו? אנחנו דרשין הטעם הנקרא, ולא יסור את ליבו, מגיע רבי שמעון אומר שאנחנו רוצים ולא ירבה לו נשים, אל תרבה. למה? אנחנו כבר נבין לבד. אבל מזה שהתורה ממשיכה ולא יסור, למרות שהוא לא היה צריך, כי רבי שמעון דרשין הטעם הנקרא, אז אנחנו אומרים ולא יסור את ליבו, אומר שלא יסור אישה שמסירה את ליבך, אל תיקח אפילו אחת. אז מה זה נקרא ולא ירבה לו? אז אפילו צדיקות, אל תיקח יותר מ-18, כי ולא יסור רשעות, פרוצות, אל תיקח ולא, אפילו אחד לא. אז מה אתה מסביר ולא ירבה? אז חייבים להגיד, אפילו נשים כמיגרין, אל תיקח יותר מ-18. אז זה הסיבה פה אצלנו ספציפית שרבי שמעון אומר, שאפילו רבי שמעון בדרך כלל הולך דרשין התמד יקרא. פה, בגלל שכתוב אחרי ולא ירבה ולא יסור, אז ככה, ולא ירבה זה נקרא, אל תיקח יותר. למה? דרשין התמד יקרא אתה יכול להתחיל, אבל בזה שאתה רוצה בסוף ולא יסור, למה כתוב ולא יסור? הוא רוצה להגיד לך שאישה שמסירה את ליבך, אל תיקח אפילו אחת. אז מה זה נקרא לא ירבה? אפילו צדיקות, אל תיקח יותר מ-18. זה אומרת הגמרא. אז אם לא יסור די כתב אחמנה למה לי? אפילו אחת היא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה, ואילו ריבוי נשים אסור אפילו בצדיקות. אז אם ככה במילים אחרים, אצלנו במשנה זה כמו הנורמה. רבי שמעון דרשין התם הנקרא, לכן לא תרמול בגד המנה, אנחנו דרשים את התם. למה? כי כמו שאמרנו, אנחנו מפחדים שמה יציאו שם רע, אז התם הזה דווקא בעניות ולא בעשירות, אז לכן המנה השמירה אתה יכול הכל. רבי יהודה אומר, לא דרשין התם הנקרא, כתוב לא תרמול בגד המנה, לא כתוב מה, אל תפרש טעמים, אפילו בעשירה אל תרמול. למה שמה? אז כמו שאמרנו, רבי יהודה אומר, כשמה התורה לבד כותבת את התם, ולפי רבי שמעון, כי פה יש איזה איתור, מהאיתור שכתוב התם, אז אנחנו מפרשים כפשוטו.
אז לדעת רבי יהודה, לדעת רבי יהודה הרב, יכול לקחת 18 נשים שמסירות את ליבו?
כן, לפי רבי יהודה ככה, 18 כך מה שבא לך. ולא ירבה, איזה אל תרבה, רק אילו נשים שמסירות את ליבך, זאת אומרת רק פרוצות, צדיקות יכול לקחת גם 100. זה הפשט, בדיוק, יפה טוב.
אבל מה שצריך אמר נכון?
מטר, 100.
18
אפילו פרוצות.
אז מה שווה כל הלא תסור? אז מה שווה כל... אז זה לא...
כי הלא יסור רק הולך על הריבוי. זה רבי יהודה אומר. ולא יסור...
ממה נמשך? אבל מה
18 לא יזיק. הכל פנים...
אבל איך הגענו ל-18? כתוב לא ירבה.
מה?
כתוב לא ירבה, אז איך הגענו ל-18?
זה הגמרא במסכת סנהדרין דורשת שם, את המספר 18. זה הגמרא במסכת סנהדרין דף כ"א, תסתכל. הכל פנים יש איזה
סך כמו יפה.
שאנחנו רואים בכל השס באמת שרבי שמעון דורש תמד יקרא, הוא מביא את כל הממרות של רבי שמעון. אז הוא אומר שרבי
שמעון... איזה ספר? איך הוא נקרא?
ממרות שמה של הספר תנא רבי שמעון בן יוחאי, והתכלס ששם מופיע זה מאוד מאוד יפה. שכל רבי שמעון לשיטתו שדרשין התמד יקרא, מה זה אומר? הוא אומר, תמיד אתה הולך אחרי התם. תמיד הוא מנסה להיכנס למחשבה. תמיד הוא מנסה להיכנס לפנימיות של הדבר. אז הוא מביא לך מלא מלא ראיות שאנחנו רואים בשס שרבי שמעון זה השיטה שאנחנו תמיד מומחים על הפנים, על הפנימיות, על המחשבה, על התם. מביא לך רשמה שלמה, מסכת שבת, דבר שאין מתכוון. מה רבי שמעון אומר? דבר שאין מתכוון מותר. עשית מעשה שאסור בשבת, לא מסתכלים על המעשה. מה מסתכלים? על הכוונה. מלאכה שאין צריכה לגופה. עשית מעשה חמור, עשית מלאכה. בגלל שאין צריכה לגופה, נכנסים לפנימיות, לטעם, נכנסים למחשבה. הכל, תביא לך רשימות שלמה של זה. שור שהזיק, שלא בכוונה, גמר מסכת בבא קמא כותבת, שרבי שמעון אומר, פטורה אם הזיק, לא היה כוונה פטור. עוד גמרה, יש מלא מלא גמרות שמה. גמרה במסכת מגילה שמה, שלכאורה הם כן היו חייבים כליה, הם השתחוו לעבודה זרה, גמרה מסכת מגילה. אבל מה גמרה מסכת מגילה שמה כותבת בהתחלה שמה? הם, רבי שמעון אומר, הם לא עשו, אלא לפנים, איזה מילים כאלו? כאילו, הכוונה שלהם לא היה בשביל להשתחוות, ממליץ טוב. הגמרא במסכת שבת דף למד ג' שמה, שהיה שם את כל התנאים ששיבחו את הרומאים, בנו בית מחצאות ובנו זה, מה רבי שמעון אמר? הם לא עשו את זה אלא לעצמם, לבית זונות שם וכל הסיפור הזה, רבי שמעון נכנס, לא מתרגש לי, חיצוניות זה נראה לכם שבנו לנו ארמונות בארמונות, לא נכנסים לדברים האלו, נכנסים לטעם, נכנסים לאוכל, זה המלאך שרבי אומר מאוד מאוד יפה, אז הוא אומר, לפי זה מאוד מובן שאנחנו יודעים שיש במחלוקת עם מצוות צריכות כוונה, או מצוות אין צריכות כוונה, רבי שמעון סובר, מצוות צריכות כוונה, למה? כי לשיטתו מה קובע? המחשבה קובע. בקיצור, רבי שמעון אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו בדין. הוא אומר, איזה דין אפשר לפתור את כל העולם כולו בדין הזה? כי במחשבה, הבן אדם היה, הוא עשה מעשה לא טוב, אבל במחשבה הוא לא רצה. הוא רצה להיות טוב. רק מסכן, הוא, במעשה הוא נפגם. אז לכן אומר רבי שמעון, יכול אני לפתור את כל העולם כולו בדין. איזה דין? שאנחנו הולכים אחרי המחשבה. בפנימיות של הבן אדם הוא תמיד טוב. מחשבה טוב, רק מסכן הוא נפל. יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. בקיצור, מביא שמה, הבני ססחר גם מביא שמה שבראשית, מה זה בראשית? בראשית זה ראשי תיבות, א' ת' זה אור תורת רשבי. בראשית זה אור תורת רשבי. אז הוא מביא שמה את הרשי הראשון בבראשית, שבה כתוב שמה, מתחילה עלה במחשבה להיברות. ככה רשי אומר על בראשית. אז הוא אומר שמכל, שהמקור של התיקוני הזוהר, מה זה אומר? שכל המושג זה מחשבה, זה מגיע מהמילה בראשית, זה כאילו מחשבה. אבל הוא אומר, לפי הרעיון שלנו, שבתוך בראשית יש תורת רשב"י, מי הולך שהולכים אחרי המחשבה? זה רשב"י. אז גם איזה רמז קטן. בקיצור, נסיים רק אם יש פרדס יוסף מאוד יפה. הפרדס יוסף מביא, הפרדס יוסף,
מי זה?
ספר פרדס יוסף. לא, זה האמרי יוסף. יש ספר פרדס יוסף על התמורה, אתה חייב להסתכל, זה ספר מאוד מאוד מרגש את זה בכל בית כנסת חסידי, בדרך כלל לא בית כנסת קטנים, ספר פרדס יוסף על התורה. הוא מביא שם מאוד יפה, הוא מביא מדרש, שכתוב במדרש ככה, ילמדנו רבנו. תינוק כמה נימול, אז המדרש אומר לשמונה, מאיפה לומדים? דכסיב הימל אברהם את יצחק בנו בן שמונה ימים. אז שואל הפרדס יוסף, ריבונו של עולם, מה זה השאלה ומה התשובה? כתוב בתורה מפורש ביום השמיני, ימול את בשרו. כמה נימול לשמונה, מביר היה ממי, והימל אברהם את יצחק בנו בן שמונה ימים. מה אתה צריך? יש פסוק מפורש ביום השמיני.
אברהם היה עוד לפני התורה.
אז הוא אומר מאוד מאוד יפה.
לא הבנתי את הקושי.
הוא אומר מאוד יפה, מה הסיבה? מה?
מה קושי עוד פעם?
כתוב במדרש שלמדנו רבנו כמה תינוק כמה נימול, בן כמה נימול, כתוב לשמונה, מה המקור? דכסיב הימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים. מה השאלה ומה התשובה? יש פסוק אחר בצבע פרשת מילה, ביום השמיני ימול בשר עורלתו. מה זה השאלה ומה התשובה? אז הוא אומר, מה הסיבה שאנחנו אומרים שביום השמיני ימול בשר עורלתו? רבי שמעון דרשין התם בדקרא, אומר פרדס יוסף. מה הסיבה? הסיבה הוא שאנחנו רוצים שההורים גם יהיו שמחים. שלא יהיה, איך כתוב? בגלל שהשבע ימים, השבע ימים טמאים, אז אנחנו רוצים לזמין תורה ביום השמינים, כי אנחנו הולכת למקווה ולהיות ביחד. אז זה הטעם, מי שדרשין הטעם בדקרא, זה הסיבה שמלאים ביום השמיני. בזמננו, יש, גם כתוב, כל המצוות שהיו עושים בשמחה, עדיין עושים אותו בשמחה, זה הולך על ברית מילה, תכסיף שש אנוכי על ימרתך. נכון? מה זה אומר? דרך אגב, על פשט, אתם שמעתם את זה מלא את הפתגם הזה. שהיהו עדיין עושים, שעושים בשמחה, עדיין עושים אותו בשמחה, זה הולך על ברית מילה, דכסיף שש אנוכי על ימרתך, מה הקשר? כי בגלל שהמקור שצריכים למול בשמונה ימים זה בגלל הדבר הזה, אבל בזמננו שאף אחד לא הולך לטבול לפני חודש, חודשיים. אז אולי באמת לא צריכים לעשות ברית, אפשר לעשות לפני. הוא אומר לא, בגלל שהיו עושים בשמחה, עדיין עושים אותו בשמחה, עדיין נשאר לשמונה, זה גם הרמת. אבל על כל פנים, בתקופה של אברהם ויצחק, זה היה, כבר היו נוהגים שם הלכות נידה והכל. אז המדרש שואל, למדנו רבנו, תינוק כמה נימול, אני רוצה לדעת מה הטעם שהתינוק נימול בשמונה. ביום השמיני הוא לא בשר עולתו, אני יודע. מה הסיבה? אז הוא אומר, דכסיב אמר אברהם ויצחק, נו, אצל אברהם ויצחק כבר היה את כל ההלכות נידה, אז אני מחכה לשמונה ימים, כי אני רוצה שלא יהיו, שההורים גם יהיו שמחים, שההורים כבר יהיו תאורים. בקיצור, הוא מביא שם ספר שלם מאוד יפה על רבי שמעון בן יוחאי, שאנחנו הולכים אחרי המחשבה, הפנימיות, הטעם, זה המסר של רבי שמעון. אנחנו מתחילים משנה חדשה, אומרת המשנה הקדושה. יש לנו עוד פסוק שכתוב בפרשת משכון, הזכרנו את זה, לא יחבול ריחיים ברחם, כי נפש הוא חובל. אסור לנו לחבול משכון של ריחיים ורחם. למה אסור לנו לחבול משכון של ריחיים ורחם? כי אנחנו לא רוצים לקחת לו את האוכל, כמה שהוא חייב כסף, לא רוצים לקחת לו את האוכל שלו. אז אומרת המשנה, חובל את הריחיים, המלווה שלוקח כמשכון את הריחיים של הלווה, שמה זה ריחיים? ריחיים יש שם שתי אבנים, העליונה נקרא רכב והתחתונים נקרא ריחיים. היום מזמננו שאנחנו קוראים מפת ורז את שתיהם ביחד, אבל בפועל זה מחולק שהאבן העליונה נקרא רכב והתחתונה נקרא ריחיים, עובר משום לא תעשה. וכמה הוא יהיה חייב? וחייב משום שתי כלים. זאת אומרת, אפילו יתרו בו התרה אחת, אל תיקח את שתיהם, כמה פעמים הוא יהיה חייב מלכות? כאילו שעבר שתי לאווים. למה? כי כתוב שנאמר לא יחבול ריחיים ורחם. אז אליו אחד על ריחיים, לאו אחד ברחם, ולכן ריחיים ורחם, עד לכן מקדם מצב אנחנו אומרים שהוא יהיה חייב פעמיים מלכות. עוד הלכה אומרת המשנה, לאו דווקא יש לו איסור לקחת ריחיים ורחם, אבל הדברים אחרים מותר. כל האוכל נפש אסור. אם בן אדם הפרנסה שלו זה מזה, משהו אחר לא ריחיים ורחם, או שהוא לוקח לו אוכל אחר, כל אוכל נפש אסורה, למה כתוב, מאיפה לומדים את זה? כי כתוב בהמשך הפסוק, לא יחבול ריחיים ורחם, כי נפש הוא חווה. מה זה נקרא כי נפש הוא חווה? מפה לומדים שכל אוכל נפש, משקולות של זה, האוכל שלו, הפרנסה שלו, את זה אסור לך לקחת בכלל למשקול. ולא ריחיים ורחם בלבד אמרו אומרת הרישקן, אלא כל דבר שעושים באוכל נפש אסור, שנאמר כתוב כי נפש הוא חובל, שכל משהו שמביא לך את האוכל נפש או אוכל ממש בטוח שלו, אסור לך לקחת ממנו. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת המוראים בהלכה שלמדו פה במשנה של חובל ריחיים ורחם. אמר רבונה, מה יעדין מלווה שעליו חבל ריחיים, הוא רק חבל ריחיים בלי הרחם, כמה פעמים הוא לוקח הוא לוקבל מלכות? אז לפי רבונה הוא מקבל פעמיים מלכות. איזה פעמיים? פעם אחד על ריחיים ופעם שנייה על מה? כי נפש הוא חובל, זה עוד לא. נפש הוא חובל, אמרנו, זה כל האוכל נפש, זה כל משהו שמביא אוכל נפש, אז ריחיים גם. ככה רבונה סובר, חבל ריחיים לוקה שתיים, אחד משום ריחיים, ושנייה משום כנפש, ומשום כנפש הוא חובל. עכשיו, מה ידין לפי רבונה לקח גם ריחיים וגם רכב, כמה הוא ילקה?
שלוש.
ריחיים אחד, רכב שתיים, וכנפש הוא חובל זה שלוש. אז ריחיים ורחם לוקה שלוש, אחד משום ריחיים, שתיים ורחם, השלישי ומשום כנפש הוא חובל, עד כאן שיטת רבונה. ורב יהודה אמר מה פתאום, כנפש הוא חובל זה לא הולך על ריחיים ורחם, ריחיים ורחם ללב של ריחיים ורחם, כנפש הוא חובל זה על כל הדברים האחרים של אוכל נפש, לא ריחיים ורחם, זה משהו. רב יהודה אמר חבל ריחיים לוקה אחת, ורחם אם הוא חבל רחם לבד לוקה אחת, ריחיים ורחם לוקה שתיים, למה שתיים? אחד ריחיים, השני רחם. וכל הדברים האלו לא לוקט משום כנפש הוא חובל. הפסוק שכתוב כנפש הוא חובל, אנחנו עוברים לקופטל ועמוד ב', כנפש הוא חובל לשאר דברים מודע עשה. זה הולך לדברים אחרים של אוכל נפש. כמו שאתם רואים פה ברשי, ולאב לא סופה לאב הריחיים ברחם, לריחיים ברחם כתיב ברשע. ואיץ צריך כנפש לרבות שאר כלים של אוכל נפש. אז בקיצור, יש לנו פה מחלוקת. יש לנו פה מחלוקת רב אונה ורב יהודה. לפי רב אונה כנפש הוא חובל זה כולל גם ריחיים ברחם. לפי רב יהודה, כנפש הוא חובל, זה הולך על הכל חוץ מריחיים ורחם, ריחיים ורחם כתוב מפורש. אז הגמרא אומרת, למה אביי ורבא, איזה אביי ורבא, שכבר נראה את המשכת המחלוקת שלהם, בפלוקטה, הם נחלקו בטעמים של רב אונה ורב יהודה, במחלוקת הזה של רב אונה ורב יהודה כמפלגה. אנחנו יודעים לקורבן פסח, התורה ציפתה לאכול את הקורבן פסח, צלי אש. כתוב בתורה מפורש, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, וגם אסור לנו לאכול את זה נע. מה זה נקרא נע? נע זה נקרא שהוא לא צלוי לגמרי. צריך לאכול את זה צלי ושצלוי לגמרי, וגם אסור לאכול את זה נע, ואסור לאכול את זה גם שהוא מבושל במים. הפסוק זה בפינה, יש לכם את זה בתורה אור השלם. א', אל תאכלו ממננה ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרב ועל קרבו. אתם רואים את הפסוק? אז הגמרא מביאה פה, יודע מה המחלוקת של אביי ורבא. יודע מה רבא? אכל נע, אם הוא אכל את הקורבן בפסח נע, כמה פעמים הוא לוקה מלכות? לוקה שתיים. אחד משום נע, כתוב אל תאכלו ממננה, והשני ומשום כי אם צלי אש. מה זה כי אם צלי אש? שיהיה צלוי 100%. נע, זה לא צלוי, 100%. אז לפי רבא, בן אדם שאכל נע, לוקה פעמיים. אותו דבר מבושל, אם הוא אכל קורבן פסח מבושל, לוקה שתיים. אחד, משום שכתוב אל תאכלו ממננה, יבשל מבושל, זה אחד. והשני, ומשום כי אם צלי אש. עכשיו, אם הוא אכל חלק מהקורבן נע, וחלק מהקורבן פסח הוא אכל ומבושל, אז כמה הוא לוקה? שלוש. אחד משום נע, והשנייה ומשום מבושל, והשלישית ומשום לא תאכלנו, כי אם צלי אש. כי נע ומבושל זה לא צלוי באש, אז הוא עבר כי אם צלי אש. מגיע אביי אמר, חולק על רבא. אביי אומר, אין לוקין עליו שבכללות. מה זה אומר אין לוקין עליו שבכללות? לאו שכולל בתוכו כמה ייסורים, לא לוקים עליו. זה כלל שרואים את זה מלא פעמים בשעת.
לא תאכלו על
עכשיו, מה זה נקרא לאו שבכללות? האיסור כי אם צלי אש, שאנחנו עומדים את זה כמה כאילו לפי רבא שזה לאו, כולל בתוכו שתי ייסורים. מה זה אומר כי אם צלי אש? אל תאכלו ממננה, ואל תאכלו את זה מבושל. אז כזה לאו, כי אם צלי אש, אתה לא יכול לקבל על זה מלכות, כי זה נקרא לאו שבכללות. אז לכן לפי אביי, מי שאוכל נע, לוקח אחת. מי שאוכל מבושל, לוקח שתיים. נע ומבושל, לא שלוש, רק שתיים. כי אין לנו לב על הנושא קמצלי, יש כדי לב שבכלל לא. אומרת הגמרא, למה לפי זה, אביי דאמר, אביי שאמר שלא לוקים עליו שבכללות, הוא סובר כמו כרב יהודה. מה רב יהודה אומר? שכי נפש הוא חובל, לא לוקים על ריחיים, זאת אומרת, בן אדם שחווה על ריחיים ורחב, אז כי נפש הוא חובל, הוא לא ילקה כי נפש הוא חובל, למה? כי זה לאו שבכללות, ולאו שבכללות
כי נפש הוא חובל. וגם ריחיים וגם רחב.
לא, כי נפש הוא חובל זה נקרא לאו כללי שכולל שמה, שכל כלי שמביא לך פרנסה אוכל נפש, זה לאו כזה זה נקרא לאו, אבל לאו שבכללות לא לוקים על זה. אז לכן, זה הסיבה שאני אומר שאתה לא לוקה על הלאו, כי נפש הוא חובל, לא בגלל כמו שהדברנו מקודם במשנה, כרגע הגמרא מבינה, כי נפש הוא חובל בגלל שכבר כתוב ברשע חיים ורחב, כי נפש הוא חובל לא לוקים על זה, אתה יודע למה? כי זה לאו שבכללות, כי זה כולל מלא, מלא מוצרים, מלא דברים. מה שאין כן לרבה דאמר שכן לוקים על זה, כי הוא סובר כרבונה שלוקים על לאו שבכללות, אז לכן, אם אדם לקר רחיים, הוא יקש שתיים, אחד משהו ולא תרבו לרחיים, השני, כי נפש הוא חובל, אז הנה אפשר לקלוט את המחלוקת של רבה ורבונה, אביי ורבה במחלוקת של רבונה ורב יהודה. דוחה הגמרא מה פתאום הנידונים לא דומים אחד לשני, ריחיים ורכב לנושא של קורבן פסח לא דומה. אמר לרבה מה פתאום, ענה דאמר, אני יכול להגיד רבה שסובר בקורבן פסח שכן לוקים עליו שבכללות, אני יכול לסבור אפילו כרב יהודה. למה? כי עד כאן לא קם הרב יהודה עתם, שמי שממשכן ריחיים ורכב לא לוקה לשום כנפש, אלא דכי נפש הוא חובל לא משמע ריחיים ורכב. למה? כי יש פסוק שאתה רואה, כמו שדברתם קודם ברש"י הראשון בעמוד, לא תחבול ריחיים ורכב, כי נפש הוא חובל לא הולך על ריחיים ורכב. אז לכן שם הרב יהודה סובר שריחיים ורכב, כי נפש הוא חובל, בתוך כי נפש הוא חובל לא כולל ריחיים ורכב, למה? כי התורה מפרידה את זה הפסוק. אז לכן אני אומר, בדיל כך, אז אני אומר שרק לשאר דברים הוא דעשה, כי ריחיים, כי נפש הוא חובל הולך על כל הדברים האחרים שעושים אוכל נפש, אפילו שזה לאו שבכללות, ילקו על זה. למה לא ריחיים ורכב? כי ריחיים ורכב כתוב בנפרד. אז זה הסיבה, אבל לא בגלל שלא לוקים עליו שבכללות. אבל אחר, לגבי קורבן פסח, אם אנחנו נגיד שמי שאוכל נע, או מי שאוכל מבושל לא לוקה, כי זה לאו שבכללות, ככה אתה רוצה להגיד, אז אם ככה, כי אם צניע יש למה יעשה, מה בא ללמד אותנו? בשביל לאכול איסור נע, כתוב מפורש שאסור. איסור מבושל כתוב מפורש. אז אין עוד ציור לאכול את הבשר חוץ מצלי. יש צלי, יש נע, יש מבושל, אין עוד אופציה לאכול בשר. בשר חי לא. אז למה כתוב כי אם צניע יש? מה מן החייבים להגיד שהפסוק בא להוסיף לאו, וגם רב יהודה יודע בזה, ככה רבה רוצה להגיד. אז בקיצור, רבה יכול להגיד שאני, שאני אומר בקורבן פסח, הוא כן ילקה משום כי אם צניע יש, אני יכול לסבור שמה, כמו רב יהודה, ששם רב יהודה אומר שהוא לא לוקה בכי נפש הוא חובל. אותו דבר אביי. אביי שאומר שבקורבן פסח לא לוקים על הלאו כי אם צניע יש, אביי אמר לך, ענה דאמר אפילו לרבונה, שרבונה אומר שלוקים על כי נפש הוא חובל. כי עד כאן לא קמה רבונה אתם לגבי משכון. שמה רבונה אומר לגבי משכון? רבונה אמר לגבי משכון, שמה? שכן לוקים על הכי נפש הוא חובל. כי נפש הוא חובל זה לאו שכולל בתוכו גם את הריחיים ורחב. אתה יודע למה שמה? אלא כי נפש הוא חובל, אנחנו עוברים לקופת זין עמודה, דווקא כי נפש הוא חובל יתר ההוא, כי זה מיותר לגבי דין ריחיים ורחב. למה? כי הלכה כבר התפרש בפסוק. אז למה זה צריך? רק צריך לאסור בלאו את מי שחובל שאר כלים שעושים בהם אוכל נפש. אז הוא אומר, כיוון די יתר ההוא, בגלל שהלאו הזה מיותר, זה בא רק לעניין חיוב לאו, התורה כתבה את זה בסתם, ולא פרטה איזה כלים בכלל האיסור, אז מכיוון די יתר ההוא, שדי הריחיים ברכב. זאת אומרת, בגלל שריחיים ברכב כתוב מפורש. למה כתוב כנפש הוא חובל? להגיד את הכלים האחרים כי זה מיותר. אז הרגע שזה מיותר, מה זה בא להוסיף לאו על הכלים האחרים? עכשיו לא כתוב על איזה כלים, אז אני אומר שככלול באיסור זה את כל הכלים אוכל נפש, כולל ריחיים ברכב, שד ריחיים ברכב. אבל אחר לגבי קורבן פסח, כי אם צלי יש לאו יתר ההוא. זה לא מיותר, לאו יתר ההוא זה נקרא לא לאו יתר, זה לא מיותר, לאו יתר ההוא, כמו שאמרת שזה מיותר, למה דיני בויל, אנחנו צריכים את זה למשהו אחר. למה אנחנו צריכים את זה? לקטניה, למדנו בברייתא, שמזה שהתורה אומרת אל תאכלו ממננה ובשם מבושל במים כי אם צלי יש, אז יש לנו ברייתא שכתוב שמה? שאנחנו דורשים ככה, בשעה שישנו ביקום אכול צלי, בזמן שבן אדם צריך לאכול את הקורבן פסח שהוא צלי, מתי אין החובה לאכול קורבן פסח צלי? בליל פסח, י"ד שוחטים. אז יש את המצווה לאכול את זה. בליל פסח, י"ד שוחטים, האכילה אוכלים בליל הסדר. אז מתי? בשעה שישנו ביקום אכול צלי, שזה בליל הסדר, אז יש את המצווה ישנו בבל תאכל נע. באותו זמן יש את האיסור לא לאכול את זה נע, אבל בשעה שאינו ביקום אכול צלי, בי"ד בערב פסח, שעה זה לא הזמן לאכול צלי, אז אם בן אדם אז בטעות יאכל את הקורבן פסח נע, אז הוא לא יעבור את האיסור, אינו מבל תאכל נע, זה יוצא שהפסוק הזה כי אם צלי יש לא מיותר, כי צריכים את זה על הדבר הזה. אז לכן יוצא שטוען אביי שהפסוק לא בא לאסור לאו נוסף, שהפסוק לא מיותר, מה שאין כן שמה, כי נפש הוא חובל מיותר. אז אני אומר, אם אני כבר כולל הכל, תכלול גם לחי. בקיצור, אל תשווה לי את זה ואת זה. שבת שלום
ומבורך,
ובשורות טובות וכל...